היו כאלה רואים כמה קשה לקיים ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך היה מחייב שנאמר את הטילים לא כמו יהודים שיושבים כאן ברוך השם בישיבת הכותל, אלא כאילו אנחנו אצל אויבי ישראל וצפויים חס ושלום בשעות הקרובות למה שצפויים. כל אחד היה צריך להרגיש כאילו הוא במצב הזה, וזה קשה מאוד לקיים. אבל זה בעצם ואהבת לרעך כמוך, להרגיש אותו כאילו זה אתה. כמו שמספרים על רב אריה לוין שבא עם אשתו אל הרופא ואמר הרגל שלנו כואבת, זה ואהבת לרעך כמוך. אמרנו עכשיו את הפסוק, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. חשבתי אם מותר לומר פירוש על הפסוק הזה, מה זה צרתי לפניו אגיד, שצרת של ישראל קשורה כביכול בקדוש ברוך הוא, בלשון אגיד אגבי, שהיא אגודה בקדוש ברוך הוא, שאם ישראל בצער הרי השכינה מצטערת, כמו שחזל אמרו שהשכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי כשישראל בצער. שצרתי לפניו אגיד, בכל צרתם לא צר, הרי הנביא אומר, להרגיש לא רק ואהבת לרעך כמוך, אבל גם להרגיש צער של השכינה בכל העניין הזה. קשה, קל לדבר, זה קשה לקיים את זה, אבל לפחות לדעת שיש הרגשים כאלה. גם אם הפשט שלי בפסוק לא נכון, אבל עצם הדבר הרי נכון. וירא בלעם את ישראל שוכן לשבטיו ותהיה על בלעם רוח אלוקים. כתוב קודם, סליחה, וירא בלעם כי טוב בעיני השם ברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו. מה זה ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו? שהוא לא מנסה עוד לנחש מה רצון השם, כי הוא כבר רואה היטב מה רצון השם, אלא וישת אל המדבר פניו. מסביר רש"י שהוא חושב שיזכיר את חטא העגל שעשו במדבר, ואז מוכרחה חס ושלום לחול כללה על ישראל נגד חטא העגל. והרי חטא העגל לא נמחק לגמרי אחרי כל מה שמשה עשה, ואחרי כל מה שהשם אמר 13 מידות ונתן לוחות שניים, הרי בכל זאת חטא העגל לא נמחק. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, אז בלעם חושב לנצל את זה, עכשיו יהיה יום פוקדי חס ושלום, הוא יפקוד עליהם את חטא העגל, אז נגד זה חס ושלום אין שום עצה, כללה מוכרחה לחול. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. אומרים חז"ל, מה זה שוכן לשבטיו? רואה שהם שוכנים מסודרים, שאין פתח כנגד פתח, שכל אחד יש לו הצנאה שלו, צנאת הפרט של ישראל. ותהי עליו רוח אלוקים, עלה בליבו שלא יקללם. האם עליו הולך על בלעם או עליו הולך על ישראל, יש כאן פירושים, אבל כל פנים עלה בליבו של בלעם שאי אפשר לקלל את ישראל, הם ראויים לברכה. גם אם הוא זוכר את חטא העגל והכל, אי אפשר במצב הזה לקלל את ישראל, מוכרחים לברך אותם, הם חיים בצניעות. יכול להיות שמותר להוסיף כאן שחז"ל הרי אמרו שמה היה עיקר עבודה זרה אצל ישראל, יודעים היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולמה בכל זאת חתרו לפני בעבודה זרה? כדי להתיר להם עריות בפרסיה. יצא הרע של עריות היה גדול, הרי בכו במדבר, גם בוכה למשפחותיו, אבל הקדוש ברוך הוא לא סובל גילוי עריות, אז הם רוצים עבודה זרה, כי עבודה זרה כן סובלת גילוי עריות. אדרבה, זה היה חלק מפולחנים זרים לגילוי עריות. הרי גם בחטא העגל כתוב ויקומו לצחק, ואחד מהפירושים שם זה גילוי עריות, שעבודת הרבה עצמם היהודים לא נחשדו על כך. אחר כך אומרת מה שכן, כשמאוד התקרבו לעבודה זרה, אבל מההתחלה הבינו שזה שטויות עבודה זרה. אבל יצרה של עריות, אז עכשיו כשישראל שוכן לשבטה והם רחוקים מחטא העגל, אי אפשר להזכיר עליהם את חטא העגל. זה לא שבלעם נהפך לאוהב ישראל, בלעם נשאר שונא ישראל. הוא מכניס מחשבות רעות לתוך הברכה שלו, כפי שחזל אמרו שכל הברכות של מה טוב הוא נהפכו אחר כך לכללה, חוץ ממה טוב הוא עליך ישראל, יעקב משכנותיך ישראל, שעל זה כבר אין שליטה למחשבה הרעה של בלעם, אבל כל השאר נהפכו לכללות. הוא לא נהפך לאוהב ישראל, אבל במצב הזה אי אפשר לקלל את ישראל. אבל מיד אחרי זה הוא מוצא עצה, הוא נותן לבלק עצה להכשיל את ישראל בבנות מואב, ואז יקשלו גם בנשים נוכריות וגם בעבודה זרה. והעצה הזאת מצליחה מאוד, מתו 24 אלף במגפה, אבל מספר עוד הרבה יותר גדול לפי מה שחזל אמרו, מתו עדי שופטי ישראל, שכל אחד משופטי ישראל הרג שני אנשים, ואם נעשה את המספר של שופטי ישראל, הרי שרי עשרות לבד הם 60 אלף, ונוסף לזה עוד שרי 50 ומאות ואלפים, אז מספר עצום של עם ישראל נהרג שם על ידי השופטים. לא עשיתי חשבון מדויק, אבל בערך רבע מעם ישראל נהרג אז על ידי שופטי ישראל עם המגפה. אז הצלחה גדולה של בלעם, והייתה חס ושום עוד יותר גדולה לולי שפנחס כנאי כנאת השם, והקדוש ברוך הוא מעיד ולא חיליתי את בני ישראל בכנאתי, שלולי מה שפנחס עשה השיב את חמתי, אז חס ושום היה מחלה את בני ישראל. עד כדי כך הייתה הצלחה של העצה הרעה של בלעם. מה גורם לכל המכשול הגדול הזה בישראל? אסור לנו לקטרג, אבל יחסית אי שמירת העיניים. כי חז"ל אמרו שמה עשו הרשעות האלה, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן. אומרים חז"ל שערומות פגעו בהם, לא יודע אם כל הגוף היה ערום או חלק מהגוף היה ערום, אבל כל פנים הם נקרות לעם, הם לא מכוסות בבגדים, העם פוגש את גופם, אז זה גורם. העיניים מצליחות להביא את החורבן הגדול הזה על עם ישראל. אולי בתקרנה זה גם מלשון מקרה, כי ישראל ודאי לא היו הולכים להסתכל, אבל במקרה קשה להתגבר. הגמרא מביאה אפילו על רבן גמליאל ועל רבי עקיבא, שקרה שהם ראו גויות, משהו, איך זה? הגמרא אומרת שהיה קרן זווית, הולכים ברחוב ועוברים בפינה, אז אי אפשר להימנע, רואים מה שרואים. אז לא יכלו להימנע מזה, אלא מה? על אונס הקדוש ברוך הוא לא דן. אם היה רק זה, הקדוש ברוך הוא לא היה דן. אבל מתוך האונס באו לרצון והידרדרו עד לעבוד עבודה זרה ולקחת את הנשים הנוכריות. ההתחלה הייתה באונס כנראה, או פחות או יותר באונס, אבל מתוך האונס באים לדברים אחרים. במציאות של ימינו גם כן מאוד קשה להיזהר בשמירת העיניים. איפה שהולכים, למשל בהלכה יש לא ללכת אחרי אישה, אז הרב אמר שקיים קשה, אתה לא הולך אחרי זאת, אז אתה הולך אחרי אחרת, בכל מקום יש אישה, אז מה הרווחת? סטית מכאן, פגעת באחר. אז קשה מאוד היום. אבל מה שכן, צריך להשתדל שלא לבוא מתוך האונס לרצון. מה שנכשלים, נכשלים, אבל ואפילו אם נכשלים לפעמים ברצון, אז גם כן שזה לא יהיה סיבה להיכשל פעמים נוספות. אחת הבעיות שבעבירה שעוברים עליה זה שכשעבר בשנה נעשית לו כיתר, הוא כבר לא מרגיש את חומת הדבר. אז על זה כן ניתן להתגבר, שלפחות לא להגיע למצב שנעשית לו כיתר. מה שנכשלתי, נכשלתי, ואני צריך לעשות על זה תשובה, או ביום הכיפורים, או רצוי גם לפני יום הכיפורים, אבל כל פנים שזה לא סיבה להיקשב יותר. אז ממילא זה גם לא יחבר ככה. אם נעשית לו כיתר, אז כבר הכל נזקף, הכל נזקף למען שפות הרבה את עצמה. מה שעשה באונס עם מה שנעשה ברצון, הכל מתחבר יחד. אם כל פעם מחליט שזאת הפעם האחרונה ויותר לא יהיה, אז לא מצטבר יחד, אז כל דבר נידון בפני עצמו להשתדל כל הזמן. אנחנו הרי אומרים ערב הבוקר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שהעיניים לא יטורו בשבילנו. אז גם אם נכשלים, אז לדעת, היום נכשלתי, יותר לא הייתה שלא, השתדל שלא הייתה שלא. לדעת שהעיניים לא פוסקות בשבילי, אפילו אם אני יודע שאסתכל, אז להשתדל שזה לא ימשוך את הלב שלי יותר מדי. עד כמה שאפשר, אסור להכניס את עצמו למקום של ניסיון. מה אומרת? שאם איקה אורך אחריטר, צריך ללכת באורך אחריטר. אם יש רחוב שיותר צנוע ורחוב שפחות צנוע, אז להשתדל ללכת ברחוב שיותר צנוע, אלא שיותר מדי זמן להפסיד בגלל זה שוב לא חייבים. אבל עד כמה שאפשר לברוח מהניסיון. שלמה המלך הרי אמר על עצמו שהנשים הנוכריות לא יסירו את ליבו. חזן קוראים לשלמה המלך גדול העולם, כי בחוכמה באמת אין גדול כמו שלמה, עד שיהיה משיח במרב ימינו, אבל עד אז שלמה גדול העולם בחוכמה. ובכל זאת הנשים הסירו את לבבו, עד כמה שהיה בטוח בעצמו, הכל לא עזר, הנשים הסירו את לבבו. אז לדעת זה לא קל בחומר שאני אומר, זה קל בחומר שאומר נחמיה בתנך, שאם אפילו שלמה נשא וסירו את לבבו, אז אנחנו על אחת כמה וכמה צריכים לזה, שלא מראה עיניים יכשיל אותנו. הרמב״ם אומר עצה, אבל אני לא יודע אם קל לעמוד בעצה הזאת. הרמב״ם אומר שהעצה להתגבר על הרהורים רעים זה לעסוק בתורה, שהתורה עגלת אהבים ויעלת חן באהבתה תשגה תמיד, בטלת הרהורים רעים. אבל גם זה אני חושב שלסמוך על זה כדי להכניס את עצמו לניסיונות לא כדאי. בחזל כן מוצאים גדולי עולם שהכניסו את עצמם לניסיונות, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בדברים האלה, זה לא בשבילנו. זה בשבילנו העצה עד כמה שאפשר לברוח מניסיונות, אז להשתדל לעשות את כל הדברים יחד. מצד אחד למעט להסתכל עד כמה שאפשר, וכשמסתכל אז לפחות שזה לא יהיה לו כיתר, שידע הפעם נכשלתי, להבא אשתדל שלא יקשל, ולהשתדל להגות בתורה תמיד ולברוח מניסיונות עד כמה שאפשר. כולי היי, ואולי אם נעשה את כל העצות האלה, אולי השם יעזור שלא נקשל. הזכות של פנחס היא זכות שעומדת לישראל תמיד. אולי לכן פנחס זה אליהו, שהוא שעתיד לגאול אותנו במהרה בימינו, שמבטיח לו ברית שלום, או לפי פירוש אחר בחז"ל זה שמשה מצטווה לתת לו ברית שלום, מפני שכינה לאלוקיו ויכפר את בני ישראל. אנחנו לא יכולים גם ללכת בדרך של פנחס, ללכת תמיד בקנאות. אם נצטרך ללכת בקנאות, אז קודם כל נגד עצמנו על כל הפעמים שנכשלים. קנאות זה לא בשבילנו, אבל ללמוד מפנחס עניין שמירת העיניים, עד כמה צריך להיזהר בשמירת העיניים, עד כמה צריך להשתדל לדבוק בהשם ולא בשטויות. לאלה שעוד לא חתנים, אז העצה היא להיות חתנים, להתחתן, זה סגולה בדוקה. לא שהיא תמיד עוזרת, היום לצערנו אפילו זה לא בטוח יש כל כך הרבה גירושים רחמנא ליצלן, וזה גם בא מפני שבן אדם מרשה לעצמו להסתכל איפה שלא צריך, אז יש כל כך הרבה גירושים רחמנא ליצלן. אבל להשתדל לברוח מהסכנות הרוחניות, להיות דבוק באהבת השם, ביראת השם, כמו פנחס שהתורה מעידה עליו. אז הלאה אמרו שהשבטים היו מבזים את פנחס בהתחלה, הם אמרו שהוא עושה, שאיך יכול להיות, הרי הוא בעצמו מזרע מדיין, סבא שלו היה יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה, אז לא האמינו עליו שהוא עושה לשם שמיים, ומי שלא עושה לשם שמיים לא יכול להיות קנאים פוגעים בו. אבל הקדוש ברוך הוא העיד שהוא עושה את זה לא בתור בן של יתרו, הוא עושה את זה בתור בן אלעזר בן אהרון הכהן, מישיב חימה בן מישיב חימה. פנחס הוא הדוגמה לשמירת הברית. הוא הרי גם מזרעו של יוסף, יוסף הוא זה שמסר את עצמו על שמירת הברית, הסכים ללכת לבית הסוהר וכל מה שהיה שם סכנת מיטה אפילו בשביל לשמור על הברית. אז פנחס הוא מזרעו של יוסף, מבנות פוטיאל, פוטיאל הרי אמרו מזרע יוסף שפטפט ביצרו. מצד אחד בן אהרון הכהן שאוהב שלום ורודף שלום, אז הוא הראוי להביא את הבשורה לעם ישראל במהרה בימינו, את בשורת הגאולה. אנחנו היום כל כך זקוקים לגאולה, כל כך אנחנו במצב ירוד ושפל בעיני עצמנו, בעיני האומות. צריך שיהיה המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, שבאלוקים מעשה חיל והוא יבוס צרינו. אבל התורה הרי מעידה שאם אין זהירות מעבירות לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, שאין השכחת השם כשלא נזרים דברים האלה. אז להשתדל יותר בשמירת העיניים ובשמירת המחשבה עד כמה שאפשר, נזכה לראות ישועת השם, שיהיו בשורות טובות, ולא נדע עוד דברים רעים כאלה כמו שהיו לנו בשבועות האחרונים.